הגיע לכולכם? טוב. אז הקובץ הראשון, הוא התחיל בתור מכתב קצר, תשובה לשאלה שכתובה בראש. ולאט לאט עם השנים נוספו עוד פסקאות. אבל נתחיל מהקדמה. אומרת הגמרא, מאי דכתיב לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז. אלו דברי תורה שקשים לקנותם ככלי זהב וכלי פז, ונוחין לעבדם ככלי זכוכית. זאת אומרת, לפעמים יש לנו אשליה שאם ממש ממש השקענו במשהו כדי לקנות אותו, אז אם כבר זכינו וקנינו, אז יישאר אצלנו, כי כל כך הרבה השקענו כדי לקנות. אז אומרת הגמרא שלא, שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב, אבל הנוכחות, התורה היא מאוד מוצקה, אבל הנוכחות שלה בחיים שלנו היא שברירית. והיא דורשת ממילא ערנות שלנו ורצון. ועוד הקדמה, וקידשתם היום ומחר. זה הכנה לקבלת התורה. מה זה אומר לקבל תורה? לקבל תורה זה להתקדש היום ומחר. היינו שתישאר קדושה לתמיד. ומסתם כבר אמרתי לכם, שעיקר שנת המדרשה שלכם היא לא תשפ"ד, אלא תשפ"ה. ואילך. טוב, אז הנה השאלה. איך ממשיכים לחיות תורה במסגרת שלא זהו עיקרה? קודם כל, מתכוננים מראש בכמה היבטים. ראשית, מחליטים החלטה עקרונית להיות להמשיך להיות בתהליך בונים. כלומר, בקיץ, שנה הבאה, ממשיכים אותו תהליך. בכלים אחרים, כמובן, אבל להתעקש לעלות ולא לרדת. גם בשאיפה הפנימית וגם בפועל. האתגר זה, בקיץ תשפ"ה, להיות יותר קרובות, יותר מחוברות מאשר עכשיו. מפרטים את מרכיביו העיקריים, תורה, תפילה וכדומה כדלקמן, ודואגים לכך שהדברים יהיו מדידים כמה שיותר, כמו לסמן בלוח לימוד יומי. זאת אומרת שזה לא יישאר הצהרת כוונות, כי זה כמו לרצות להיות בן אדם טוב. צריך לחמת. עוד מעט נראה דוגמאות. חייבים שיהיה מנגנון בקרה. תורה. לקבוע מה וכמה את רוצה ללמוד כל יום, חוק ולא יעבור. לקבוע משהו ריאלי, אפילו שתי דקות, ביממה, אבל משהו שתעמדי בו, בעזרת השם. רצוי משהו שמחולק לתכנים קצרים, שניתנים להבנה בסיסית גם בלי עיון ממושך, כמו פרקי אבות או פירוש של תהילים. חשוב להחליט מראש לגבי כל יום על מקום, זמן וחומר הלימוד, כדי לחזק את הקביעות. זאת אומרת, נגיד, מישהי, הרי הלוז משתנה, נגיד שמישהי יודעת שבראשון, שלישי וחמישי היא לומדת, שני ורביעי עובדת, אז דעת מראש, בכל יום מתי יש איזשהו חלום. ליום הזה מצוין. בשאר הימים.
כל יום?
משהו. זה עמוד תווך, ברוך השם. אבל כל יום צריך משהו. כדאי להכין חברת וקס ולרשום בהם דברים שמתחדשים בלימוד וברוחניות. הרבה בנויות יש פנקס כזה, המלצה פנקס חדש. ואז מדי פעם לפתוח ולראות בעיניים שיש חיים וגם התחדשות גם אחרי המדרשה. כאילו לפחות לסמן, וואו, כל זה התחדש לי אחרי שסיימנו. תפילה, תהילים. על מה את לא מוותרת? בשום פנים ואופן, ליצור קו אדום חזק. המלצה, לבחור כל פעם חלק מסוים בתפילה, שאת מתפללת לאט ובכוונה. בכל מקרה, מומלץ מאוד להתפלל כך את תפילת האי רצון שבסוף ברכות השחר, מיד לאחר ברכת המעביר שינה מעיניי. כלומר, שתגלי עם תורתך, ובאתי בן דולדי ניסיון, דולדי וזיון, בעל שעות בן יצרה, ולחכנו עם אדם ומחבר, אדמכנו, ויצר הטוב, מעשים טובים וכו'. ואת ברכת השיבנו אבינו לתורתך בתפילת 18. כי שם הכל כתוב, אומרים הכל בעשר מילים. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, וחזירנו תשובה שלמה לפניך. הכל כתוב. ככלל, להשתדל מאוד שהתורה, התפילה והמצוות יהיו בחיות. נגיד, אני יודע על עצמי שכשאני מתפלל כשאני עייף, אני משתדל להתפלל בקול יותר רם, כדי שהעוצמה החיצונית תחפה על הקושי להתרכז. חשבון נפש יומי. קודם כל, מה היה לי היום? צורה פרטנית, איפה הייתי ומה עשיתי, מה שמעתי, מה חוויתי. אולי יש דברים שצריכים בירור. וגם, יותר כללי, מדי פעם, איפה נמצאים ההבנה, העשייה והרצון שלי? קרה להם משהו? אני מזהה את עצמי? לא כשעייפים מדי, עוד כי סיפור לנו שעושים חשבון נפש לפני השינה, בסוף כשהמוח כבר קודח ומעורפל מעייפות, אז זה לא עובד. אז שלב אחד קודם. טלפון כבוי או במצב טיסה, חובה. גם בעניין זה, לקבוע מראש מתי בכל יום בשבוע לומדים או עושים חשבון. לא להשאיר להזדמנויות ספונטניות, כי עצם הקביעות פועלת בנפש. למשל, מי שמחליטה 10 בלילה, אז היא עושה, מכוונת את השעון ל-5 ו-10, שיצלצל. הרמב"ן אומר, פעמיים ביום, בוקר וערב. בוקר, איך אנחנו רוצים שהיום הזה ייראה, איך הוא ייראה אם הוא יהיה טוב, ובערב, לראות מה יצא מהתכנונים שלנו. ואז, אחרי כמה ימים כאלה של בוקר, ערב, בוקר, ערב, גם הציפיות שלנו בבוקר יותר ריאליות, אז אנחנו בכלל יותר מכוונים. לקבוע את ערב ראש חודש וראש חודש כזמן של בדיקה רחבת טווח יותר, ערב ראש חודש, ולימוד וחיבור פנימי למהות החודש הנכנס ותחילת הכנה לזמנים מיוחדים בו. זאת אומרת, כן. מה ההתחלה של מה? כן, אמרתי לקבוע, זה רק הקראתי מה כתוב. כלומר, מדרשה זה מקום שיש בו זמן לחשוב על ולהתכונן למקום לימים כמו ט"ו בשבט או פסח שני או ל"ג בעומר. ברוב המקומות בעולם זה לא. אז לדעת מראש, מתחיל חודש, יש בחודש איזה יום מיוחד, מה זה אומר, מה עושים כדי לחיות אותו נכון. את לוח השנה שאת משתמשת בו יום-יום, להפוך ללוח שנה רוחני. איך? אם היה יום של אור, לסמן בצורה בולטת, כדי לשחזר אחר כך מה גרם לכך, ואיך יוצרים עוד ימים כאלה. אם להפך, חלילה, לסמן בשחור בולט, שזה היה יום שחור מבחינה רוחנית. מקל על חשבון הנפש החודשי, וגם עושה חשק שלא יהיו עוד ימים כאלו בלוח השנה. לשמור על ניגון מחיה ואו תמונה מעוררת, שיהיו זמינים על פלאפון וכדומה. כלומר שיש לנו איזה לינק תמידי כל הזמן למקום הפנימי. כשהייתי בסדיר, לא הייתי קרבי, ישבתי במשרד, שמתי על הקיר לידי תמונה של הישיבה, שנזכור מאיפה באתי, לאן אני חוזר, וכרגע אני. צניעות, בילויים וכדומה, לקבוע קווים אדומים שאת לא מוכנה לעבור בשום פנים ואופן, ואז להוסיף סייג. החשיבות של לקבוע עכשיו, לא תוך כדי אירוע. והחשיבות של הסייג, שיש איזו איתות אזהרה קודם. בכלל, אפשר לכתוב לעצמכם 10 הדיברות שלכם, כללים שאתם לא עוברים עליהם. וזה חשוב, כי זה יוצר מרחב אחר. למשל, היה לי תלמיד בישיבת הסדר, שהתחיל בתור חייל קרבי, וזה היה ממלא בסביבה של בנים. אחרי זה הוא התקדם, עשה קצונה, והגיע לאיזשהו מקום שקורס היו בו גם בנות, אז הוא החליט להגדיל את הכיפה, התחיל לגדל פאות, התחיל להוציא ציציות, דברים שבישיבה הוא לא עשה. כדי שמשדר, אין מצב. תעשו אתם את ההשלכות לבנות. בכל אלו כדאי לשתף חברה טובה מראש, אפשר בכתב, רצוי אפילו, ולקבוע מראש להיות איתה בקשר קבוע, לפחות פעם בשבוע טלפון, שבו תספרי לה אם לא עמדת באחד מהסעיפים הקודמים, ולמה, ומה אפשר לעשות ושזה לא יקרה שוב. לא להסתפק בלפרוק, לשתף, להיענח, לחשוב פרקטית, עניינית. והעיקר הוא העתיד. אפשר ורצוי שזה יהיה הדדי. כלומר, שגם היא תשתף בסעיפים המקבילים אצלה. אמרתי לכם, זה התחיל, הקובץ הזה התחיל בתור מכתב קצר, ועם השנים נוספו עוד סעיפים, כמו שיש במטווחים בצבא, יש כזה רשימה של הוראות בטיחות, אז אוהבים לומר, זה נכתב בדם. כלומר, אחרי כל תקלה שהייתה, לא עלינו, אחרי כל אסון, נוסיפו עוד פסקה. לשמור על קשר עם אחת הדמויות שקיבלת מהן תורה, ולשתף בכל צעד או אירוע משמעותי, משמח או מצער חלילה, וכן אם יש הרגשת נפילה או שחיקה. כלומר, אם חודשיים לא קרה כלום, בשום כיוון, זה גם חדשות. אז גם זה צריך לשתף. שלושה דברים שאסור לומר, ביטויים שהם מחוץ לחוק. אחד, אני לא יודעת. במקום זה אומרים, אני צריכה לברר. למה זה כל כך חשוב? כי עצר רק כן יודע מה רוצה. מי יש ויכוח בין שניים, ואחד יודע ואחד פחות יודע, אז ברור מי ינצח. כלומר, אם אנחנו חווים חוסר ודאות, אז ליצור פתח לכיוון הוודאות. תחילת הדרך. ביטוי שני, שהוא לא חוקי, אין לי כוח, או נגמר לי הכוח. במקום זה אומרים, אני צריכה סייעתא דשמיא, או מאיפה אני משיגה עכשיו יותר כוח. אבל אחרת זה נהיה הצדקה, טוב, נגמר לי אז הכוח. האמת היא שהנפש היא כמו מעיין שכל הזמן נובע. מתי שנרצה באמת, אפשר לגשת לעומק הפנימי ולקבל משם כוח. ואם זה לא ממש עובד, אז יש עוד, עשה לך רב, קנה לך חבר. אבל יש מקורות כוח. וביטוי שלישי, לא חוקי, בקטנה. בהקשר של סטייה מהאמת. כלומר, הכלל הוא, ברוחניות אין קצת. נפילה קטנה היא נפילה גדולה, התחזקות קטנה היא התחזקות גדולה. כמה ביטויים שאינם אסורים ממש, אבל גבוליים בהקשר רוחני. כמו בתשובה לשאלה, האם את עדיין מקפידה על זה? אז מה לא אומרים? פחות או יותר, בינתיים, בערך, משתדלת, אני עובדת על זה, זה בתהליך, אני בכיוון. זה אוסף ההתחמקויות הנפוצות. במקום זה אומרים, יש דברים טובים, פה יש לי בעיה, ואני מתכוננת לעשות כך וכך כדי להתמודד איתה. המשפט הבא מודגש בשחור, כי הוא מודגש בשחור. אל תכניסי את עצמך באופן יזום למצבי ניסיון או מצבים גבוליים. קשה לבקש סייעתא דשמיא להשתחרר מצרה שאת הבאת על עצמך בהתנדבות. הרבה פעמים כשעושים תשובה, כשמתחרטים על משהו, אומרים, אוף, למה הייתי שם בכלל? אז הפתרון מראש הוא לא להיות שם בכלל. זה כמו רפואה מונעת, שהיא הכי מעצבנת, אבל הכי יעילה. היא הכי מעצבנת כי זה מרגיש מרגביל וחוסם, אני עוד לא חולה. בסוף היא הכי יעילה, כי עדיף ביום יום לבנות את הסייגים שלנו ואת המחויבויות שלנו, ולא אחרי זה לסוף שברים. בזמני ניסיון לא להיכנס לשום מסע ומתן נפשי או מעשי. כמו יוסף, שבניסיון של אשת פוטיפר, אז הוא אומר נימוק מוסרי. אין אדוני לא ידע מה איתו בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, ולא מנע ממני מאומה, כי אם אותך ואשר תשתו, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. אבל כל זה השלב השני. מה המילה הראשונה שכתובה? בימיים. כלומר, קודם כל לא, אחרי זה כל הבירורים. אבל קודם כל לא. והלא הזה צריך להיות חזק ממש. כלומר, יש גוונים של לא. הרבה גוונים. ילדים מומחים לשמוע את הלא של אמא. כלומר, יש כזה לא. ויש כזה לא. אז שלא רוחני יהיה לא. להתעקש בפשטות על האמת, שהיא האמונה, התורה וההלכה. אני הולך לצייר עכשיו על הלוח את המפה של החיים. מה שכתוב במלבנים, הכרחי תמיד. מה שכתוב בעיגול, אם יש, מה טוב, אם לא, זה לא תנאי. שני דברים לא זזים מהם רגע בחיים, כל החיים. אמונה פשוטה והלכה. אמונה פשוטה שורש הכל, והלכה היישום. זה שני דברים שמחייבים ואליהם אנחנו מחוברים תמיד. באמצע יש תובנות, רגשות, רצונות, שאם הם קיימים, אז משדרגים גם את קיום המצוות וגם את האמונה. הרבה יותר. כי כמובן כשמבינים ורוצים ומרגישים, אז עושים הרבה יותר, האיכות הרבה יותר גדלה. אבל זה לא תנאי, כי כל מה שכתוב בעיגול הם דברים דינמיים. לפעמים עולים, לפעמים יורדים, לפעמים יש, לפעמים אין. אז לא יכול להיות שזה יהיה התנאי. זאת אומרת, לפעמים אנחנו מבינים יותר, לפעמים אנחנו מבינים פחות, לפעמים אנחנו לא מבינים בכלל. לפעמים אנחנו מרגישים יותר, לפעמים פחות, ויש סיטואציות שבהן לא מרגישים בכלל. לפעמים רוצים יותר, לפעמים רוצים פחות, לפעמים לא רוצים בכלל. אבל האמת נשארת אמת בדיוק באותה מידה. והאמת מחייבת כי האמת, לא כי אנחנו מבינים או מרגישים או רוצים. נמשיך. לזכור שחטא הוא חטא. לא לקבל אותו בגלל השוואה לאחרות, כי ביחס אליהם אני ממש צדיקה, לא רלוונטי. בגלל השוואה לעצמנו, כי עשיתי או אני עושה דברים הרבה יותר גרועים, אז מה זה כבר נחשב? יש כזה משפט של אחד המשפיעים בגור, אמר פעם שאומרים אנחנו במבדיל בין קודש לחול, אומרים אנחנו בידך כחומר, סלח נא על קל וחומר. ומה זה קל וחומר שאתה לבקש גם סליחה? ולפעמים אדם אומר, מה, אחד כמוני שלא מקפיד על זה, קל וחומר שאין עניין שיקפיד על זה. אין כזה דבר, אוחזים באמת, כל מה שאפשר. לא לקרוא לו לכישלון או לחיסרון באישיות, בכינויי חיבה, כמו להרפות, לוותר, לשחרר אחיזה, לזרום. להיזכר אז, בזמני ניסיון, ברגע של קודש, או במקום של קודש שזכינו להיות בו, ולהתגעגע אליו. או פשוט לצייר ברוחנו שהיום, ערב יום הכיפורים, שאנחנו עכשיו בכותל, או שהרב שלנו עומד לידינו. זאת אומרת, בזמן של ניסיון ובלבול, שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אז תשאלי את עצמך. היום ערב יום הכיפורים, מה אני חושבת על זה? אני עכשיו בכותל, מה אני חושבת על זה? הרב שלי עומד לידי, מה אני חושבת על זה? ההצעה הזאת הציעה לנפשות. שתפו אותי אחר כך. גם בחוץ לארץ וגם בירושלים. שמישהי אמרה, אם הרב הילדי לא הייתי נכנסת לפה. ולא נכנסה, ובאמת נצטרה. עוד אפשרות. תשאלי את עצמך בכנות. אני יכולה לומר, ריבונו של עולם, אני עושה את זה לכבודך. אם התשובה לא ברורה, עדיף שלא. לזכור שדברי חז"ל, שבדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו, זו הבטחה, זו לא המלצה או ייחול. כשיש רצון עוצמתי, יש סייעתא דשמיא עוצמתי. גם אם ההולכה בדרך שרצינו, כוללת ניסיונות של המתנה, ענווה, ובדיקת רצינות מדי פעם. אלו תרגילים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כדי שנגדל. אלו לא מוקשים בדרך, זאת הדרך. חלק מהדרך. ולוי יצחק מברדיצ'ב אומר, איך מלמדים ילד ללכת? ילד קטן, עם שנה וקצת, עכשיו עושה צעדים ראשונים, אז מה עושים? תופסים אותו ככה בשתי ידיים, הולכים אחורה, נכון? ואז הוא כזה הולך קדימה, ואז מה עושים? עוזבים. ואז עושה כזה חצי צעד, תופסים עוד פעם, הולכים עוד כמה פסיעות אחורה, ואז מה עושים? עוזבים עוד פעם, עושה צעד וחצי, תופסים עוד פעם, ככה. ככה הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל החיים. ויהיו רגעים שנרגיש ממש עטופים במסיעתא דשמיא, ויהיו רגעים שנרגיש נטושים, עזובים. לדעת מראש. ככה גדלים. אשת חיל ממרחק תביא לחמה. המקומות שמרגישים הכי רחוקים, בסוף מתברר שהם הכי בונים, הם הכי מבינים, משם בא הלחם, לכל ההמשך. וכמובן, לפני, בתוך ואחרי הכל, להתפלל, להתפלל, להתפלל בסייעתא דשמיא, להזכיר לעצמנו ולחזק שכוונתנו לשם שמיים, ולהתחנן שלא יביאנו לילדי ניסיון ולא ידי מיזו. יש פה בסוף את השם שלי, את הטלפון ואת המייל, על מנת שתשתמשו בהם כל מי שרוצה. בטלפון יותר פשוט. כלומר, בטלפון הדרך היא בבוקר לשלוח אס-אמס, לשאול מתי אפשר לדבר היום, ואז אני נותן את הזמנים, כל יום כמעט. יש לי לפחות נסיעה בין עירונית ארוכה אחת, אני שמח שמתקשרים אליי, במיוחד בלילה, זה עוזר לי לא להירדם על ההגה. מייל זה לוקח יותר זמן, לפי מידת העומס, השנה עמוסה במיוחד, לצערי. עוד משהו, מי שבירושלים, באזור ירושלים, יש שיעור קבוע בימי רביעי, בתשע, בבית כנסת לא רחוק מהשוק, בדרך כלל בשפת אמת, אבל יכול להיות שיהיה מגוון. מי שמרכז את קוראים לה רותי, זה המספר שלה. אפשר דרכה להתעדכן. יש קבוצת וואטסאפ וסמסים למי שיותר קשרה. כן, כמובן. ותוך כדי אני מחלק אבל את החלק השני. ככל שיותר מורכב, צריך שיהיה יותר עוגני ביטחון. אם אין עוגני ביטחון, אני קשה להגיד את זה לבוא.
זה
מורכב,
אתה
לא יודע? לא, הבעיה לא מורכב. הבעיה שזה מניפות שכבר לא בטוח. אנשים שאולים רפואה, יכולים לקחות המון פיסונים. שיהיו כאלה מורכבים. כמו, אתם רוצים להתפגש עם כל איתו הנפש, אתם רוצים לעבור. אז נצחים המון פיסונים. מי שהולכת ללמוד תנ"ך תושב"ע, זה לא פסיכולוגיה, זה לא בחו"ל. לא אמרתי שתנ"ך תושב"ע זה לא מסוכן ללמוד במכללות, מאוד מסוכן, אבל סכנות אחרות. המקור הבא, המקור הראשון פה זה המקור שבו מוזכרת בתפילה, בגמרא, תפילת הדרך. חלק משלוש הדרכות שנאמרו יחד, אז כנראה, אז מן הסתם יש ביניהם קשר. אמר לאליהו, לרב יהודה, אחוה דרוסה לחסידה, לא תרתח ולא תחטא. כלומר, לא תכעס ולא תחטא. לא תרווה ולא תחטא. אל תשתכר ולא תחטא. וכשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא, זו תפילת הדרך. אומר הרב, כל הסתערות כוחות, כלומר כל מצב טעון, מרוכז, כל דבר גדול, משמעותי, והתחדשות מצב, התחדשות מצב זה יכול לראות לכאורה טכני, אבל זה תמיד, כל שינוי כאילו טכני, זה גם שינוי נפשי וגם שינוי רוחני. כי יש תגובת שרשרת. לוז אחר, חברה אחרת, הכל משתנה. אז כל הסתערות כוחות, והתחדשות מצב, תוכל להביא הריסה לכוחותיו המוסריים של האדם. כלומר, כנראה שתמיד חלק מהמוסריות שלנו מופנמת, היא באמת הטבע שלנו כבר, וחלק היא תלוית סביבה וחברה ונסיבות. וצריך הוא אז, תמיד צריך, אבל אז צריך לשמור ביותר, כלומר במצבי ריגוש ושינוי, לשמור ביותר את מוסרו שקנה בעמלו בדעת וחשבה. על כן, חובה מיוחדת היא להישמר מכעסנות, אפילו במקום המותר. כלומר, כשכועסים שמותר, בזהירות. שלא תחטא מתוך ההתרגשות, המביאה לאיבוד ציורי המוסר. כלומר, כשכועסים, אפילו בצדק, יודעים איך זה מתחיל, לא יודעים איך זה ייגמר. כי כעס מתגלגל כמו כדור שלג. ולא יודעים. וכן, ההשתקרות. אפילו אם איננה באופן מנוול, לא שאדם מתגלגל ברחובות, קצת יותר מדיאליז, על כל פנים מביאה התרגשות, העלולה לאבד ציורי המוסר. ויותר מזה, יותר מכעס ויותר משחרות, כל מצב חדש צריך שמירה. שמירה זה לא פניקה, אבל ערנות. שעל כל פנים מביאו ציורים חדשים והרגשות חדשות. אדם כל הזמן מעצב את תפיסת המציאות אונליין. מה חשוב, מה לא חשוב, מה רצוי, מה לא רצוי, איך תסתכלו עליי אם אני אראה ככה, איך תסתכלו עליי אם אני אגיד ככה. וכל הזמן אנחנו נוטים, להתאים את עצמנו. אף אחד לא אוהב לראות מוזר או קיצוני או חריג. אז זה דורש תשומת לב. וכמה אנשים נפחתה מדרגת מוסרם לחילוף מקומותיהם. מסיעת ישרים, הגעתם לפרק ה', מפסידי הזהירות. אז להרבה מאוד מכם, שנה הבאה, יהיה שילוב של שניים משלושת מפסידי הזהירות. עוד עומס יתר, תרדה בטיפול העולמי, מה שהרמח"ל קורא, הרבה עומס, יותר מדי, מה שבריא שיהיה, וחברה מאתגרת. ושניהם ביחד עלולים להביא את השלישי, את הליצנות, מה שנקרא היום ציניות. אז לכן, וכשאתה יוצא לדרך, תכין עצמך לקראת ההתרגשות של שנות הציורים והתחדשותם על ידה. זה דבר ראשון. להתכונן. יש מקומות שלומדים קרב מגע או גם מחול שמלמדים ליפול נכון. כי אפילו כשנופלים יש הבדל גדול, יודעים לשלוח יד, להסתובב. מודעות מונעת מירידה להפוך לנפילה. ירידות הן חלק מהחיים. יש עליות וירידות תמיד, בכל תחום. אבל גם אם יורדים לא חייבים ליפול. וזה תלוי. האם הירידה תהפוך לנפילה, זה תלוי בין השאר במידת ההכנה שלנו. כמה אנחנו מודעים לזה. אני צריך לדעת, זה כמו רופא. רופא טוב אומר, נגיד בטיפול, אומר, תראי, בהתחלה זה לא כואב, אבל באיזשהו שלב זה יכאב, באיזשהו שלב זה יכאב קצת יותר, אחרי זה שוב פחות, ולדעת לקראת מה אנחנו הולכים. אז זה מקל, גם בזמן אמת, לדעת. להתכוונן. אז לדעת מראש, פה יש לי יום בעייתי, פה יש לי קורס בעייתי. דבר שני, וימלך בקונך וציר. מה זה להימלך? לבקש עצה. זה להגיד, ההחלטה שלך תקבע את העשייה שלי. אז להימלך בקדוש ברוך הוא. להמשיך עליך ציורי היראה ואהבת השם, בקביעת המוסר, קביעת פה הכוונה קיבוע, לקבע באישיות את המוסר וטוב המידות הטהורות, גם במצב הנדידה של הדרך. מה לבנות? מרחב מוגן, פנימי, כמו מקלט. ושילוט שמוליך אליו. איך מתחברים למקלט הזה? מי אני אהיה בכל מצב, בכל סביבה? זה פשוט מסוג השאלות שצריך לשאול. וזאת היא עיקר יסוד תפילת הדרך. שעימה תבוא השמירה המעולה. כי השם ישמור את יראיו. אז זה גם כשמתחיל תפילת הדרך, זה כשיוצאים לדרך. אז גם עכשיו כשאורזים נוסעים הביתה, וגם בכל שלב בקיץ, וגם כשמתחילים לימודים או עבודה, כל פעם, בהתחלה, כמו בסיעת בסד שרושמים בראש הדת, זה לכבודך. וגם כל יום, גם כל יום זה התחלה חדשה. אז אגיד, ריבונו של עולם, היום הזה הוא מתנה שקיבלתי ממך, אני רוצה לחיות אותו איתך ולכבודך. להימלך זה להתפלל, קונך זה הקדוש ברוך הוא, להימלך בקונך זה להתפלל, לבקש עצה מהקדוש ברוך הוא, תהיה איתי. טוב, עוד. במצבים האלה, לא פחות, מי שחשוב לדעת מה צריך לעשות, זה איך, מתוך איזו עמדה נפשית. אומר הרב, כשהטלטול של דרכים מבלבל את המצב הרוחני, צריכים לתקן בדרך אומץ וגבורה, ולא בדרך פחדנות ועצבנות. לא להיות בפאניקה, לא להיות עצובים. לא, יהיו, מה קורה איתי? לא נשאר מני כלום, הכל היה סתם. חלילה. כי הדלדול שבא על ידי פגישות שונות, לא בא מסיבה שלילית לבד, כי מפני הרשמים החדשים שהתפרצו לבוא לנפש בחיפזון, ואלה דחו את הרשמים הישנים מדוחת המקום. זאת אומרת, יש, הנפש, לנפש שלנו יש קיבולת מסוימת, וכשהיא מתמלאת בהמון דברים חדשים, מחויבויות והרגשות ורצונות, אז הישנים, דברים ישנים, זזים הצידה. הם כאילו פחות רלוונטיים. אז מה עושים? איך עושים? אומר רב, וכשמחזירים את הישנים למקומם, כי צריך לברר מחדש שהם לא פחות רלוונטיים, צריכים להיזהר שלא לטשטש את הצורה של הרשמים החדשים. כלומר, לא יעזור להתנגד למציאות ששאר אנחנו חלק ממנה. כי אז בשביל שלב נקרוס, כי אפשר להיות כל הזמן אנטי. אז מה כן? וזה אי אפשרי, כי אם על ידי תשובה של גדולה. כלומר, לזכור שאנחנו יותר גדולים ממה שחשבנו, ואנחנו מסוגלים להכיל הרבה, מתוך אותו ראש, מתוך אותה כוונה, ולא שום קטנות. ואז, והכל מתחזק ומתאמץ. גם החדש וגם הישן, כי מתברר שהוא רלוונטי. והכלים מתרחבים. כשיש אתגרים חדשים, זה הזמנה משמיים להתרחב. ונעשה מקום לרשמים החדשים עם הישנים. טוב, אבל לא תמיד זה קל. יש מצב לא חביב אבל נפוץ שנקרא ניסיון. מה עושים בניסיון? אומר הרב, יש שהאדם כבר כבש לו את דרכו בחיים, והולך הוא לתומו על פי כל אותו המצב שהוא נתון בו. כבש כבר את המכשולים הטבעיים שבתכונותיו הנפשיות, עמד כבר נגד כל המפריעים הסובבים אותו בחברה, או בחברה שהוא רגיל אליה. יש? העמיד כבר את נקודת רצונו להשכיל ולהיטיב, אך לפעמים, פתאום, איכשהו זה תמיד פתאום, הוא מוצא את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש, עולם הכוונה אקלים, כלומר מרחב רוחני ונפשי חדש. וזה לא עומד, אלא זה משהו דינמי, נשטף מזרמים חדשים, זה סוחף, כמו ים, כשיש רוח. נשטף מזרמים חדשים מתייצבים לעומתו. זה גם כל הזמן זז וגם משלה, כאילו זאת המציאות עכשיו. אלה החיים האמיתיים. כאילו. שתמיד אומר הרב, מה שלא עלו כלל על ליבו, שהם יבואו כנגדו. פה רשמתי בצד, תמיד היה לי בקיץ, כל השני, כאילו, היה לנו תרגיל אוגדה. מה עושים בתרגיל אוגדה? תכוננים למלחמה הבאה. אז פה רשמתי, הייתה פעם מלחמה שאתה דומה לתרגילים? טוב, השנה זה צערנו ברור לגמרי. דווקא בגלל זה כל כך חשוב לתרגל. מאוד חשוב לתרגל כל מיני מצבים. מה בדידות עושה לי? מה האכזבה עושה לי? מה כעס עושה לי? לכן גם מראש את המענה. מה שהמום עושה לי, מה הפחד עושה לי. זהו תוכן הניסיון. מה פירוש המילה ניסיון בלשון הקודש? הגבהה. נס נקרא בתנ"ך כל דבר גבוה, כמו תורן של ספינה נקרא נס כי הוא גבוה, דגל נקרא נס כי הוא גבוה. אז מה זה ניסיון? הגבהה. ניסיון זה מצב שהקדוש ברוך הוא אומר, את יותר גדולה ממה שאת יודעת על עצמך. כי הראיה, שעכשיו ממש, בסיטואציה הזאת תגדלי או תתרסקי. שזה אומר כמובן שהזמנה משמיים לגדול. אז מה עושים בניסיון? ניסיון זה מצב שכל מה שלמדנו והפנמנו, אנחנו יודעים ורוצים, מספיק בשביל ה-50-50. שאנחנו לא יודעים מה יהיה עוד רגע. זה לא מובן מאליו. מה עושים בזמן אמת, במצב כזה? אומר הרב שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים. כלומר, ניסיון זה הצעה שאי אפשר לסרב לה, להתחדש. או נתחדש או נמחק. איך עושים את זה? הוא להתעזר בגבורה חדשה, מקורית, ממבוע הנשמה. מה זה מבוע? מקור נביאה. הנשמה כל הזמן נובעת, לא מרחפת אי שם, היא כל הזמן נובעת בתוכנו. ובכל שלב שנרצה, אפשר להתחבר לנשמה. תקשיב לה, מה הנשמה שלנו אומר? עומק הנשמה, טהרת הנשמה, מה היא אומרת? אז במצב של ניסיון, צריך להתחבר בעוצמה למקום הכי עמוק, כדי להיות נשאר עומד בקדושתו ומלוא צביון תומתו. וזאת היא הבקשה שאנו מבקשים, שלא יביאנו השם לידי ניסיון. כלומר, שלא תבוא לידינו הפתעה החדשה באורחות חיינו, שלא יהיה לנו זמן לאפשרות להסתגל אליה ולכבוש לנו את מסילתה, באופן שנוכל ללכת באופן ישר ותמים, העולה למעלה כרצון השם, בשמירת דרך תורתו ומצוותיו, אשר ציווה אותנו לטוב לנו כל הימים. מה זה אומר כל הימים? זה כמו הפסוק באברהם זקן בא בימים, שדורשים אותו שהיו לאברהם אבינו הרבה סוגי ימים. היו ימים מאוד גדולים, היו ימים מאוד קשים, והיו המון ימי שגרה. ואברהם אבינו ידע, סלל דרך לעבוד את השם בכל יום, כלומר בכל סוג של ימים, בכל שלב בחיים, בכל חוויית חיים. איך עובדים את השם בקושי? איך עובדים את השם בטוב? זה גם סוג של ניסיון. למדתם מסילת ישרים, פרק א', נכון? כל ענייני העולם הם ניסיונות. ממש. העושר מצד אחד, והעוני מצד שני, השלווה מצד אחד, האיסורים מצד שני. הכרתי זוגות שהלכו וגדלו, הרבה שהפסיקו לגדול, הפסיקו להתאמץ לגדול, התחילו להידרדר, בלי לשים לב. ואז פוגשים אותם אחרי כמה שנים, אי אפשר להכיר אותם. התורה לא תורה, הכיסוי ראש לא כיסוי ראש, הדיבור לא אותו דיבור, פשוט התנוססו. כי הפסיקו לגדול, הפסיקו להתאמץ, כי היה טוב. אז אנחנו תמיד בדרך. טוב, בעמוד השני, למעלה, משהו חשוב מאוד, כיוון אחר. מאוד חשוב לזכור בימים האלה, שבוע האחרון, זה לא רק מצב של צער והתרגשות, זה גם מצב של הרבה אור. לדעת לקבל את האור הזה, לשמוח בו. אומר השם ישמעאל, ועיקר הטהרה הבאה מלמעלה, היא אחר סיום הדבר. כי בגמר שורה האור הבא מלמעלה. ודומה לזה, משם אביב, כי אחר הגמר בא לעומתו, במקביל אליו, שפע קדושה ממעלה. כי אין שכירות, שאינה משתלמת אלא לבסוף. כלומר, עובד שכיר, עובד כל היום, ובערב לא מקבל כסף. יומיים, שלושה, לא משלמים לו. שבועיים, שלושה, לא משלמים לו. בסוף החודש הוא מקבל על כל החודש. אז ככה לפעמים שעוברים תהליך רוחני, אז שומעים עוד שיעור, ועוד שבת, ועוד תפילה, ועוד התבררות, ולא מרגישים את הערך המצטבר של זה. עכשיו, בסוף השנה, תסתכלו אחורה, תשבו את עצמכם היום למי שהייתם באלול, תגידו, וואו, גדלנו. עבר עלינו משהו גדול, משמעותי. לשמוח בזה, להודות להשם. וכמובן, להתחייב לזה. לא להצטער על מה שלא היה, שזה היצר הרע של הזמנים האלה, לשמוח בכל מה שכן היה. עוד, אומר רב, ומה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשקי החיים? מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. מה זה? יש בחיים מקומות חשוכים, כלומר פחות מוארים, שלא רואים את האור בוהק מתוכם, כמו מקום של תורה. ולפעמים צריכים לעבור, גם במקומות האלה. מה עשו? להשתקע שם. מה זה להשתקע? תראו, תמשיך. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. ההבדל בין לגור לבין להשתקע, זה ההבדל בין אני נמצא פה לבין אני מפה. את לא סטודנטית, את בת מדרשה שעכשיו לומדת באוניברסיטה. זה לא אותו דבר. זה ממש לא אותו דבר. זה איפה מגדירים, איפה הבית. שנאמר, ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו. כי אין מרעה לצון אשר לעבדיך. כלומר, מסיבה נקודתית, זמנית, את התואר הזה אפשר לעשות רק פה. אז כרגע אני פה. כיכבד הרב בתקנן, ואתה, כרגע, באופן זמני, ישבו לעבדיך בארץ גושן. אבל לזכור כל הזמן איפה הבית. או במילים אחרות, או בעל שם טוב, וכשאריך לדבר בענייני העולם הזה, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו האדם שהולך מביתו לחוץ, בדעתו לחזור תכף. כלומר, איפה אני בבית ואיפה אני אורח. זה לא נתונים, זה תודעה. למשל, מישהו בגיל צעיר, שנות ה-20, למד, אני אתקבל בתור צורר למשרד החוץ, התחילו לשלוח אותו לשליחויות. התחלה הוא היה עוזר קונסול, אחרי זה קונסול, אחרי זה עוזר שגריר, אחרי זה שגריר. כבר 30 שנה הוא לא בארץ. הוא הכי ישראלי שיש. למה? כי הוא כל הזמן צריך לייצג את המדינה מול כל ההתקפות, והוא מסביר, הוא כל הזמן על זה. אז הוא כאילו לא נמצא בארץ, והוא הכי בארץ, כי הוא כל הזמן מחובר. עכשיו, יכול להיות להפך. פעם, בחופשה משפחתית, היינו, גם נעשו קיבוץ ותיק, והגענו, היינו ככה בדשא הגדול של הקיבוץ, ובדיוק עברה שם אחת מוותיקות הקיבוץ. וסיפרה לנו ככה, שהקיבוץ נוסד אחרי מלחמת השחרור, על ידי קבוצה של חיילים משוחררים, שזה היה הגרעין הראשון, אחרי שנה הגיע עוד גרעין. אז היא אמרה, עד היום קוראו להם החדשים. כי הם שם 75 שנים, והם רק 74. אז יש הבדל. אז זה תודעה, זה לא נתונים. תלוי. במה שצריך אני פה, אבל אני כל הזמן זוכר לאן אני שייך. שם אני עד הסוף תמיד. ומתוך זה אני יוצא לקבל מה שצריך, איפה שצריך. כמו אם אני נוסע באוטובוס, אני אשמע בכל הנהג, במה שקשור לנסיעה, אבל הוא לא יגיד לי לאן כדאי לנסוע ולמה. אותו דבר, בעבודה, בלימודים, אני בא לקבל משהו נקודתי, אבל דרך החיים שלי היא באה מהתורה, רק מהתורה. מישהי בבוקר אוכלת תפוח עץ, מברכת בורא פרי העץ, הולכת לעבודה, כל מיני דברים, בערב היא חוזרת, רוצה לאכול עוד תפוח. צריכה לברך שוב בורא פרי העץ? כן? למה? היא ברכה כבר בבוקר. מה? אז מה אם עבר זמן? לא, הבעיה היא לא שעבר הזמן. מה? היה, לבעיה קוראים שיח הדעת. מה שהשיח הדעתה, צריכים לברך שוב. בבוקר, דרכות השחר, ברכים ברכת התורה, לומדים משהו דקה, לפני שיוצאים ליום, חוזרים בערב, רוצים ללמוד עוד משהו. צריך לברך שוב ברכת התורה? למה? כי אין שיח הדעת. אז זה תלוי בנו. אפשר לעסוק רוב היום, רוב החיים, בדברים אחרים, שהם לא תורה. אבל זה לא נקרא להשיח דעת מהתורה, כי זה לממש את התורה, זה לחיות את, זה מתוך התורה לעשות הרבה דברים. כך תמיד היה בעם ישראל. רוב האנשים, רוב הדורות, רוב האנשים לא למדו רוב היום. אבל הם מחוברים לתורה. עוד. טוב, את הפסוקים אתם מכירות, מסוף ההקדמה למסילת ישרים, ועתה, ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. אז פה יש את הקריטריון לקבל החלטות, גדולות וקטנות. למדנו כלל, שאם יש מילה בפסוק שנראית לכאורה מיותרת, מה שאפשר להבין בפשט הפסוק בלי המילה, סימן שמה, שהיא הכי חשובה. תמיד כל הפירושים והדרשות יהיו על המילה שנראית לכאורה מיותרת. אז בואו בפסוק מה מיותר לכאורה. לא צריך ללכת רחוק. ואתה, היה אפשר לשאול, מה השם לוקח השם מעמך? אומר החפץ חיים. ולזה בא כתוב ואמר, ואתה, ישראל, מה השם לוקח השם מעמך? ואתה דייקה. היינו, שבכל עת יחשוב מה השם יתברך שואל מאיתו אתה. זאת אומרת, שאלת החיים שלנו היא לא מה השם רוצה, אלא מה השם רוצה ממני עכשיו. ובאמת, הוא עניין נורא מאוד, ושייך לזה לאדם בכל ימי חייו. כלומר, כולל, אמרנו, החלטות גדולות וקטנות, כולל ביום יום, סדר היום. למשל, זה צומת ראשונה, כשקם בבוקר השכם, בתקווה שתהיה בבוקר השכם, מתעוררים, הוא מתיישב בדעת, בנפשו, איך לעשות. אם ללך לבית המדרש להתפלל, או למלאכתו. אז זה גם יכול להיות, יש להגיש עבודה דחופה, שמבחן, שייך על זה מה שאמר הכתוב, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, בוודאי שואל מעמו, שילך להתפלל, ולא לעסוק בחפצו מקודם. דבר ראשון, מאכילים את הנשמה, כמו שאמרו חז"ל. טוב, אז התפללנו, צומת השנייה, לאחר שהתפלל, הוא מתיישב בנפשו, מה לעשות עתה, אם ללמוד או ללך לביתו, בוודאי, לכתחילה, המצווה, שילמד, צריך לפחר התפילה, כמובן באורח חיים, סימן קנ"ה, אם לא, שהוא אדם חלוש. כי אם הוא אדם חלוש, אז מה שהשם רוצה ממנו, זה שקודם יוכל. אנחנו תמיד עושים את הלכתחילה, אבל הלכתחילה שלנו שונה, כי אנחנו לא אותם אנשים, והמצבים לא אותם מצבים. אבל צריך להתעקש בכל מצב להיות בלכתחילה שלו. טוב, ואחר שלמד, צומת השלישית, ודורש מה לעשות עוד, בוודאי, אתה, של השם יתברך מאיתו, שלך לאכול, לקיים ולשמרתם מאוד לנפשותיכם, למה אוכלים ארוחת בוקר? זה לקיים, שמרתם מאוד לנפשותיכם. טוב, אכלנו, צומת רביעית, ואחר שאכל, מצווה, שילך לעשות קצת בדרך ארץ, כמו שאמרו חז"ל. טוב, חזרנו מהעבודה, צומת חמישית, ואחר שעסק, ושואל אתה, מה לעשות עוד? בוודאי, אתה, של השם יתברך, שיחזור ללימודו, כיוון שיש לו פנאי, כלל הדבר, עניין ואתה, שייך לאדם בכל רגע מימי חייו, ובכל אחד, כפי ענייניו. אז זה דורש ערנות, תשומת לב, לא לשקוע במה שמסביב, זה הזהירות, ולהיות בתודעה של ואתה, שזה הזריזות. אז ביחד, זהירות וזריזות, יביאו לנקיות, בעזרת השם. זה מה שכתוב, שואל מעמך, היינו, שלזה, שואל השם יתברך מאיתו, אתה מאיתו, שילך ללמוד תורה, ולזה שואל, שילך לגמול חסד עם פלוני, כי נשבב לו אתה מצווה זו, ואי אפשר להתקיים בלתו. בקיצור, אין שטנץ אחיד שהוא רצון השם. יש מידה חשובה, חשובה גם לגוף, גם לנפש, גם לרוח, גמישות. מאוד חשוב להיות גמישים, אבל גמישות היא לא ותרנו, היא לא ויתור על עקרונות. העקרונות הם מאוד מוצקים, הם קשים כמו יהלום. אבל איך ליישם אותם עכשיו, כאן, אז אחרי שיש לנו אמונה פשוטה ומחויבות להלכה, צריך להקשיב. וכן כי הגבנה בכמה עניינים. ושלך באופן זה, יעבוד להשם יתברך כל ימיו על פי התורה. וזהו שכתוב, ויתלכך, תנחיה אותך. כלומר, תוך כדי תנועה, להתכוונן כל הזמן, להסתכל על המצפן. והמצפן זה התורה. כלומר, התורה היא לא רק נשמת כל המציאות, היא גם הנשמה של כל אירוע, של כל עניין, של כל שלב בסדר היום. אז לפגוש אותה, לחפש אותה, לתור אחריה. שיהיה חודש טוב, התחדשות טובה, נעמתם לי מאוד. שאלו את אשתי, אבל בחודש אלול אמרתי לה שבשירת חברון יש קבוצה איכותית במיוחד. ונפגש בטוב, בשמחות, בעזרת השם, תבשרו טוב, אני מאוד אשמח לשמוע. שנשמע, נתבשר כולנו טוב, כל עם ישראל.
תודה לכם.